טוב, שלום, ברוכים השבים שוב לפודקאסט שלנו, How to Startup. והיום אני מתכבד לארח פה חבר טוב, עידן בן צבי. שלום עידן.
שלום מנחם.
עידן תכף יספר על עצמו, אני רק אגיד בגילוי נאות שכמובן הכרנו במסגרת השירות הצבאי. עבדנו ביחד בעבר סביב פיתוח של טכנולוגיות מבצעיות, מה שנקרא שתיקה יפה להם. היה תקופה מאוד מעניינת ומאוד מאתגרת. אני פרשתי, עידן עדיין בשירות. שנינו גם תושבי פתח תקווה, אז יש לנו גם אינטרסים משותפים. זהו עידן, זה היה הקדמה הקטרה שלי עליך, ותכף גם נספר למה הבאנו אותך היום. אבל בוא, תכיר לחבר'ה שמאזינים מי אתה, ומה הרקע שאתה מביא איתך.
אז באמת קצת עליי, כל השנים שירתי באמן, הגעתי לשירות באמן אחרי קצת לימודי אלקטרוניקה, למדתי שנתיים אלקטרוניקה, בגלל מורה טוב שככה סחב אותי לתחום, וזה מה שהביא אותי בשעתו לאמן לפני למעלה מ-20 שנה. את הילדות, בילדות גדלתי בפריפריה, נולדתי בקריית מלאכי, ושם ביליתי את השנים הראשונות שלי, עד שהמשפחה חזרה לתלמי חייל.
צומת קסטינה.
צומת קסטינה.
יאללה.
ומושב תלמי חייל, שם בגרתי, אז זה קצת על עצמי, אז אפרופו, אנחנו נדבר קצת על מייקרים, אז העולם שלי היה באמת קצת לגעת באלקטרוניקה, אהבתי להתעסק בידיים, לא הייתי הכי טוב בזה, אבל השתפרתי ולמדתי ונכנסתי חזק מאוד לתחום, וזה מה שעשיתי רוב השירות בצבא. התעסקתי בטכנולוגיה, ובתפקיד הקודם הייתי ראש ענף לפיתוח של אמצעים טכנולוגיים, ביחידה הטכנולוגית באמן. משם הגעתי לפקד על מנהלת עתידים בצהל.
יפה.
עוד רגע נרחיב על זה.
מעולה, ואז הגעת למנהלת עתידים, ותכף תסביר גם מה זה מנהלת עתידים. ברקע אני אסביר שאנחנו מקליטים איתך את הפרק הזה, כי אנחנו מאוד מאמינים שיש חיבור ויש קשר בכל שרשרת הערך שבסוף מייצרת סטארט-אפיסט. כמובן, אפשר, כל אחד יכול לקום בבוקר ולהחליט שהוא רוצה להיות יזם וסטארט-אפיסט, אבל בעולמות תוכן שאנחנו מתמקדים בהם, בעולמות של unmanned mobility, שדורשים טכנולוגיה עמוקה ויכולות מסוימות, אז החיבור הזה הוא מתחיל בילדות. גם שמענו בפרקים הקודמים, הרבה חבר'ה שנהיו יזמים בתחום הזה, הם היו בכלל בקלוב תעופה ועשו טיסנים בתחילת החיים שלהם, וזה משהו שמלווה. אז עידן, אנחנו רוצים כאילו לשמוע על עתידים ולהבין איך מחברים בני נוער לטכנולוגיה, בטח בני נוער מהאוכלוסיות שאתה מטפל בהם היום, מה שנקרא לא בדיוק מדינת תל אביב במרכאות, איך מחברים אותם לעולם הטכנולוגי, איך גורמים להם לרצות לעשות, לרצות להתאמץ, מה שנקרא לעבוד קשה כדי להגיע להישגים, וגם על תוכנית שאתה ואני התנענו לפני איזה שנה ומשהו, כמעט שנתיים אפשר להגיד, שמחברת ולוקחת דווקא את העולמות של הרחפנים ומנגישה אותם לילדים. אז בבקשה, עידן.
אז נראה ששווה רגע להגיד מילה על מה זה עתידים.
ברור.
עתידים נולדה לפני 22 שנים. היוזם שלה היה מי שהיה אז הרמטכ"ל, הרמטכ"ל ה-16 של מדינת ישראל, שאול מופז. ושאול ראה לנגד עיניו את הצורך הגדול בטכנולוגים, לצד זה ש לא מגיעים מספיק בני אקדמיה, מספיק אנשים מהאקדמיה, וישר הסתכלו לכיווני הפריפריה. אז איציק בן ישראל, אבנר ברזני, שהובילו את העמת הזה, המליצו על ממש להקים תוכנית פיילוט, לימים את עיקרי עתידים, וזה מה שעתידים התחילה לעשות.
אבל למה דווקא זה באמן? למה זה לא כלל צהלי?
אז היא נולדה באמן בגלל, משני סיבות. אחד, בגלל גייסות. בהתחלה התחלנו ממנהלת צבאית שרצתה לשלוח את המהנדסים, ויש ביחידה הטכנולוגית באמן הרבה מאוד עתודאים מהרבה מאוד דיסציפלינות, אז הניחו שהדבר הזה, לכשעצמו, זאת הדרך להביא את האנשים, לשלוח פשוט את האנשים, את הרענים, את הרמדים, את המפקדים, את הקצינים הבכירים, לשלוח אותם לפריפריה. כשאנחנו אומרים פריפריה, גם זאת הגדרה שהיא מאוד מאוד גמישה, אבל היום ההגדרה בצהל והיא גם הגדרת עתידים, הפריפריה היא היישובים מהאשכולות הסוציו-אקונומיים הנמוכים, בשילוב עם המרחק הגיאוגרפי מהמרכז. זה מה שחותך לנו את יישובי עתידים. כשאליהם אנחנו מוסיפים את בני האוכלוסיות הייחודיות, מה שצהל מגדיר אותם היום, שזה למשל בני העדה הדרוזית, יוצאי אתיופיה, עולים חדשים, ועוד אוכלוסיות נוספות, כדוגמת בני דתות אחרות, מוסלמים, מיעוטים וכו'. אז אנחנו למעשה, אלה הקבוצות שנכנסות לעתידים. כשעשינו עוד הרחבה בשנתיים האחרונות, ונכנסנו גם לפריפריה חברתית. יש פה הגדרה מאוד מאוד קשוחה, איך מגיעים לפריפריה חברתית, בטח בגילי התיכון, אבל שם אנחנו מנסים להבקיע את זה ביחד עם שותפים רבים נוספים, גם מהמגזר השלישי, גם מהמדינה, כמו משרד החינוך, משרד הרווחה, וגם כמובן צה"ל. אז זה קצת הבסיס של עתידים.
אבל מה זה אומר? אם עכשיו התקבלתי לעתידים, מה...
אז כדי להבין את ההיקף של זה, עתידים קיבלו המשימה להביא יותר אקדמיים. אז ב-22 שנות פעילות שלנו, יש כבר למעלה מ-5,278 בוגרים שנכנסו לתוך הצבא, 80% מהם במקצועות ההנדסה, בזה עתידים התמקדה, וזה השינוי הדרמטי שמה שעתידים הביאה. למעשה, אם מסתכלים על אחוזים, לפני 20 שנה, רק 2% מכל מתקבלי העתודה האקדמית בצהל היו בני הפריפריה הזו, והיום אנחנו מדברים על בין 30-34%. בשנתון האחרון היינו 34%. בעשור האחרון עתידים כבר ממלא יותר מ-30% מכל השורות בצהל של העתודה, מאותה פריפריה. ואני ארחיב על זה בעוד משפט, כי לפני שנתיים כוכבי אמר לנו, לא רק תרחיבו ותביאו יותר עתודאים, אלא תרחיבו את ההיקף של התוכנית, תיכנסו גם לטכנולוגיה בצהל, כי זה כבר לא רק אקדמיה שצריך, אלא יש פה עוד עניינים טכנולוגיים, וזה אפרופו רמז עוד רגע לבאות, לתוכנית כמו תוכנית להבים.
אבל עדיין זה אמור לי, רק אמן אמור ליהנות מהדבר הזה?
לא, מנהלת עתידים היא תוכנית מתכלית, אמן הוא אחד מהצרכנים הגדולים שלנו, אבל אחד מהחילות שמקבלים ממה שעושה המטה הכללי, והעתידים פועלת לפי מדיניות של המטה הכללי. אנחנו אמנם יושבים באמן, אבל המשימה שלנו היא מתכלית. אז יש לנו כובע מאוד מאוד ייחודי, ואנחנו עובדים עם כולם, כולל עם לוחמים, כולל זרועי הבשה, כולל מפת, כולל כל החילות, וגם אפילו יחידות מחוץ לסדק, משרד ביטחון וגופים נוספים.
יפה. אז איך זה... אז רגע, כדי שאנשים יבינו גם מה זה עתידים, once זכיתי להיכנס לתוכנית הזאת, מה בעצם אני מקבל בתור ילד?
אז המנהלת הצבאית עסוקה בקודם כל הקלאסיקה שלה, זה להביא, לעודד אנשים לעתודה. מי שמצליח להיכנס לעתודה בסוף כיתה י' ב', אותו עתידים מלווה למעשה, גם נותנת לו מעטפת מאוד גדולה, ממעטפת כלכלית למי
רגע,
שצריך.
רגע, פוגשת אותו בכיתה ת' י'?
עתידים בצהל פוגשת אותו בכיתה י' א', ומתחילה לספר לו על מה המסלולים שלו בצבא.
אוקיי.
תכף נדבר על רכיבים נוספים שיש לעתידים כדי להשפיע על גילים יותר מוקדמים, אבל בשלב ראשון מעודדים אותו שיכיר את כל המסלולים בצבא. במשך שנים זה אקדמיה, מהשנתיים האחרונות זה כבר כל התפקידים הטכנולוגיים והמשמעותיים שיש בצהל, רחבנו דרמטית את המסלולים.
אז הוא מקבל הסברים.
אני רגע ארחיב על זה לרגע. אני אלך לחלק הצבאי ואז אני אפרט על חלק האזרחי. בחלק הצבאי, עתידים, קודם כל לוקחת את אזורי העתודה, ועוזרת לאנשים, מעודדת אותם, גם להירשם לעתודה, למי שצריך מסייעת בבית של פסיכומטרי, זאת אומרת, לפעמים זה סיוע כלכלי, לפעמים זה קורסים מרוחקים, או דברים נוספים שעוזרים בהקשרים האלה, כמו אבחון פוירשטיין שמסייע לאוכלוסיות מסוימות, כדי לשפר להם, או שהפסיכומטרי שלהם יהיה שווה יותר. מי שנכנס לאקדמיה מקבל חתיכת ליווי מעתידים. גם ליווי אקדמי, ליווי חברתי, יחכה לו חונך בשנה הראשונה שלנו בתוך המוסד וילווה אותו כל המוסד.
מה זה חונך? זה אזרח או
אשת? חונך זה סטודנט משנה שנייה ואילך, שיסביר לו מה קורה באותו מוסד אקדמי.
אח בוגר כזה.
אח בוגר. הוא יקבל מאיתנו מחשב, והוא יקבל מאיתנו, אם הוא צריך ואם הוא עומד בקריטריונים, גם סיוע כלכלי. ולמעשה אנחנו נרצה לעזור לו...
זאת אומרת, כל הכלים להצליח באקדמיה.
נכון. כולל להגיע לשיבוצים הנכונים. זאת אומרת, להכיר לו את איזה שיבוצים יכול להגיע אליהם, לחשוף אותו לכל הצבא, להכין אותו לתפקידו כקצין.
כלומר, אתם עובדים ביחד עם מנהלת עתודאים.
נכון. זה הקלאסיקה של עתידים. על הדרך, פיתחנו תוכניות נוספות. פעמי עתידים, תוכנית שמביאה אנשים אחרי שנתיים באקדמיה לתפקיד בצבא, אבל עם הבטחה למסלול. למשל, פעמי עתידים, 8-1, מביאה טכנולוגים, בוגרי אקדמיה, אבל הם עוד לא בוגרים אקדמיים, אם יש להם שנתיים אקדמיות, נכנסים לתפקיד בתפקידי פיתוח ב-8-1, ומשלימים את התואר שלהם תוך כדי השירות בזמן החובה, כדי שהם יהיו קצינים טכנולוגיים.
אז הם לא עתודאים בעצם.
נכון.
מסלול ייחודי שלכם.
נכון. הם הופכים להיות מהנדסים דרך ההנדזון, דרך מה שאנחנו קוראים לגעת בידיים. זה הקלאסיקה. עכשיו, כדי לעשות את המשימה הזאת, אנחנו לא לבד.
כמה באמת כאלה הולכים לדרך התודה רגיל ודרך המסלול הזה שעכשיו סיפרת עליו?
אז היום אנחנו מדברים, היום בערך...
לא, במחזור, מה נטייה? זה חצי-חצי?
לא, לא. המיקוד שלנו היום בעתודה, כשליש מכל מי שנכנס בשערנו, הוא הולך לפעמי עתידים. זאת אומרת, היחס הוא, מבחינת עתידים, הוא 3-1. שהמג'וריטי לעתודה, כי זה המיקוד שלנו. אנחנו מאפשרים גם את המסלולים הטכנולוגיים האלה, שהם הולכים וגדלים. אם לפני שנה היינו... עם כמה עשרות בודדות בתוכנית פעמי.
שרוצים את המסלול המיוחד הזה.
נכון, אנחנו כבר עם מעל, כבר שילשנו את המסלול הזה, זה כבר לא כמה עשרות.
זה יותר מעניין את הילדים היום?
זה מעניין כי אתה, למעשה מבטיח שני דברים. אחד, אתה, העתודה לחכות עכשיו את הארבע שנים, ואז שירות הצבאי
הוא... ואף אחד לא יודע לאיפה הוא הולך עוד.
נכון, ועוד זה שאתה, קשה לך להבין מה עתידך, הוא מאוד מאוד, מרחב האי ודאות הוא מאוד מאוד גדול, וזה מה שמביא אנשים לבחור בפעמי עתידים, כי זה גם מבטיח להם, אפשר להגיד, אגם מהירה יותר לתוך הצבא.
וגם אינזון תוך שנתיים.
גם אינזון, וגם הם יכולים להתמודד על שיבוץ ביחידות שהם מכירים מראש.
אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. בטח אם אחרי זה הוא רוצה להיות יזם, זה שהוא פוגש את המציאות ולא מחכה לסוף התואר, ואז מגלה שהוא עושה דברים שהוא בכלל לא אוהב או לא רוצה או לא יודע מה.
נכון, תוכנית פעמי עתידים היא תוכנית מאוד מאוד מיוחדת והיא מתרחבת, אנחנו עכשיו בונים עוד ועוד מסלולים. כן. אז זה פעמי, אני כן רוצה לגעת במשימה האזרחית שפועלת איתנו. עתידים, כבר בשנים הראשונות הבינו שלא מספיק לשלוח קצינים בכיתה י' א', זה מאוחר מדי. מי שלא בוחר מדעים בכיתה ט', הוא למעשה לא יגיע, לא יהיה לו את הנתונים להגיע לאקדמיה.
מפספסים עוד איזה שכבה.
נכון. ולכן הוקמה עמותת ידידי עתידים עם משימה שקראו לה קדם עתידים. המשימה הזאת פועלת מתת עד י' ב', כבר נכנס אליה גם משרד החינוך, אגף למחוננים ומצטנים שמפעיל אותה, את כל כולה היום, אבל אם נסתכל בשנתון, אנחנו מדברים על כ-10,000 תלמידים, וואו. של מתת עד י' ב', שנמצאים בתוך התוכנית הזאת.
וכולם מפריפריה, פריפריה גיאוגרפית.
נכון. אנחנו מדברים על כ-100 תיכונים ששותפים בתוך התוכנית הזאת היום, והיא הולכת וגדלה.
מדהים.
והמטרה היא תעודת בגרות מדעית איכותית, שתאפשר להם את הכניסה לאקדמיה. כשעתידים כבר מספרת, אנחנו קיר טיפוס. כן. אנחנו לא מכריחים או לא מכוונים רק לאקדמיה, אנחנו רוצים למצות כל אחד לכישורים ולרצונות שלו. אז זה הסיפור הזה. ואת העמותה, עמותת ידידי עתידים, הלכה ולקחה את זה בשנים האחרונות לתוכניות יותר איכותיות, ייחודיות, כדוגמת תוכנית חיבור עם עמותה שנקראת בנתיבי אודי, ובנייה של תוכנית ניצנים כתוכנית שמקדמת את עולמות התכנות, למשל בצהל. הבית השני זה להבים, שזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד רוצה להרחיב עליהם היום. היא תוכנית שהיא באמת פרי עמלנו, שנינו ביחד כתבנו את הבסיס שלה, והיא מדברת על משהו אחר, על איך אנחנו מגדלים בני נוער שהם מייקרים, שהם נוגעים בטכנולוגיה, הם לא באים לאקדמיה, אבל הם רוחב היריעה שהם עוסקים בהם הוא גדול מאוד. אם באקדמיה נהוג ללמוד על דיסציפלינה, מכונות או אלקטרוניקה, היופי בעולמות, בעולם של, לקחנו את הרחפנים, אבל קראנו לו להבים, היופי בלהבים, שהוא מדבר מולטי דיסציפלינרי. כן. אנחנו רוצים אותך גם קצת מכונאי, או מכניקר, אנחנו רוצים אותך גם אלקטרונאי, וגם כותב קוד, וגם מטיס, וגם, או מפעיל, כן. וגם וגם וגם.
כל ולהבין... מיני תפקידים, וכל מיני דברים, וגם אחרי זה בן אדם יכול להבין גם ככה זה עובד בעולם האמיתי. אתה צריך להבין קצת בכל דבר, ואולי מומחיות ב... משהו ספציפי, אבל עדיין אתה צריך לדעת לעבוד בצוות, לדעת שאתה לא לבד, לדעת שכל אחד יכול לעבוד לעצמו, להביא את עצמו לידי ביטוי בתוך הדבר הזה.
אני חושב שזה הגאוניות בתוכנית להבים. האפליקציה היא רחפנות. כן. באותה מידה יכולנו לשים אפליקציה אחרת, כן. אבל הרוחב העירייה הוא ענק, וכל אחד יכול למצוא, להתחבר בתוך הצוות, לא כולם יהיו מכניקרים. זאת אומרת, יש כן. פה צוות שלמעשה נבנה בצורה מאוד מעניינת, בתוך בתי הספר או בתוך מוסדות ספציפיים אזוריים, וזה היופי בתוכנית הזאת, שהיא מאפשרת לכולם למצוא את עצמם בתוך מרחב שבסוף יש לו באמת עולם אמיתי. בסוף הדבר הזה צריך לטוס, לעשות משימה, יש גם תחרות שנתית שאנחנו התחלנו לעשות
נכון,
השנה.
נכון, היה משהו עם שליית מוקשים, משהו בירוחם.
נכון, עשינו את התחרות השנתית בירוחם, כי ירוחם הייתה באמת המודל שלנו, לזה שאפשר לעשות את זה בתיכונים, וגם ירוחם עברה ועוברת תהליך כדי להתאים את המקצוע הצבאי, כי במקביל למה שעשינו בהיבט האזרחי, בנינו בצהל מקצוע שנקרא להבים, ויש בו יחידות גם טכנולוגיות וגם אחרות שרוצות את אותה אוכלוסייה.
הקורס הזה של להבין באמת, אני מבין שזה קורס מאוד מאוד יוקרתי, ויש עליו ביקוש גדול, והוא גם באמת לא משרת רק את אמן, הוא משרת את כל צהל.
נכון, כל צהל.
מה, אתה יכול להרחיב על זה? מה מותר לספר?
אני רק יכול להגיד שיש בתוך ה...
כלומר, איך היום מלשב, או whatever, שהוא לא בכלל לא מלהבים ולא מעתידים, הוא לא יודע בכלל מה זה הארגונים האלה, נגיד רוצה להגיע, וזה החלום שלו, והוא גם יש לו תחביב להטיס רחפנים. הוא יכול להתמיין, יש איזה משהו שממיין אותו לזה?
אז כבר היום במהלך הצו ראשון, גם הצבא עושה בזה שינויים ענקיים.
כן.
אז יש הגדרה לתפקיד הזה, מה נתונה הבסיס שלו, מה הדפר שצריך, ומה הפרופיל שצריך. הפרופיל היום למקצוע להבין בצהל, היום וזה מקצוע שמתמקד בטכנולוגיה, אז הוא, היום הפרופיל הוא פרופיל אורפי, ומי שמנהל היום את האיתור של זה, למרות שהוא מקצוע, שוב, כלל צהלי, אבל הגוף שמנהל את האיתור זה אמן. אמן מאתר את האנשים במסגרת האיתור שלו, ויש תחרות גדולה, אבל כבר בצו ראשון, מי שאומר שהוא מבין בעולמות הרחפנות או הרובוטיקה, כבר מסומן כאופציה להגיע למקצוע הזה, ומשם זה מתחיל. אז למעשה גם צו ראשון, וגם החיבור לתוכנית כמו להבים, ששם אנחנו מנסים, מנסים להביא אנשים שהם ממש רלוונטיים לתוכנית.
יפה. אז מי שהגיע מהאותר על ידי החבר'ה שלכם בעתידים, ורוצה להגיע ללהבים, הוא נכנס לאיזשהו מסלול, ומה עובר עליו שם? מה הוא עושה?
אני אסתכל על להבים האזרחית, ואז נדבר על הצבאית. להבים האזרחית, למעשה לקחנו את מה הצבא צריך, והרבה מהטכנולוגיות קיימות היום בשוק האזרחי, ולקחנו, בנינו סילבוס שמדבר על הבסיס של העולם תוכן הזה, ולחזק אותו. אפרופו, הזכרת את זה קודם, למשל, עבודת צוות, או היכרות עם עולם התעופה, עולם הרחפנים, הבייסיק, מה זה חומרים, מה זה אלקטרוניקה, מה זה כתיבת קוד, וכל העולמות תוכן שעוטפים את העולם הזה, האווירומכני, האווירונאוטיקה, עם המון המון בסיס, כשכל שנה יש תחרות שלמעשה מכנסת את כל מה שהם לומדים.
את כל הקבוצות בכל הארץ?
את כל הקבוצות, אבל גם כל קבוצה עובדת עם עצמה כדי
להתכונן לתחרות. זה אירוע סי שכאילו אליו כולם מתכוננים.
נכון.
זה מטרת הפרויקט השנתית, כאילו.
נכון, הוא למעשה מחבר את כל הדיסציפלינות.
והם מגיעים מאפס, והם צריכים להראות בסוף יכולת להטיס מוצר שהם בנו לבד, שעושה משימה שהוגדרה להם.
נכון. כששוב, הסיפור של אבים הוא לאו דווקא הטסה. אחד מהצוות כנראה יטיס, אבל גם האוטונומיה מבחינתנו לוקחת. הסיפור פה בטכנולוגיה, בזה אנחנו מתמקדים, ואנחנו לאט לאט מחברים את זה לצרכים של צהל. יש מנהלת בצבא שעוסקת בתחום הזה, והיא מחוברת מאוד לתוכנית, ואנחנו לאט לאט משפיעים על הסילבוס האזרחי שיתאים למה צהל צריך בהיבט הגדול שלו. אני ארחיב אפילו עוד טיפה על זה.
רגע, את כל הציוד שהחברה האלה, נגיד, עכשיו צריכים להתחיל להלחים ולקנפג ולפטופים וקיטים של רחפנים, זה מה זה? זה חוג רובוטיקה? אבא קונה לילד? איך זה עובד?
אז היום, איפה שמופעלת תוכנית להבים, עמותת עתידים, היא מובילה את הרכש ציוד. יש איזו השתתפות עצמית בסיסית שנדרשת מכל מי שמשתתף בתוכנית. וגם, אפרופו, נגיד את זה, גם מי שידו לו משגת, הוא לא נשאר בחוץ. זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו עכשיו עמלים על לחשוב איך אנחנו הופכים את להבים לארצית. ופה אפשר גם לדבר קצת על פתח תקווה.
נכון.
כי פתח תקווה יש לה גם אלמנטים נוספים, לאו דווקא, יש פריפריה חברתית, אבל יש גם לא. ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על איך אנחנו קצת הפכנו גם את היוצרות. בדרך כלל תוכניות כאלה גדלות מהמרכז ויוצאות לפריפריה. ופה להבים, עשתה הפוך, התחילה מהפריפריה, ואנחנו עכשיו רוצים להביא אותה גם למרכז. ופה אנחנו עכשיו מחפשים את הדרך, לפנינו גם הרבה שיח עם משרד החינוך, על איך אנחנו הופכים את העולם תוכן הזה לעולם שהוא נלמד בתוך התיכונים בצורה פורמלית.
נכון.
וזה אני, אתגר.
אני גם מאוד מאמין בזה, וזה פה דעתי האישית. אני חושב שהיום, גם עכשיו לאחרונה מדברים הרבה על הסיפור של הבגרות, כן לומדים תנ"ך, כן לומדים ספרות, לשון, כל הדברים האלה שעכשיו עושים שם כל מיני שינוי ומהפכות. את האמת שיש לי ילד תיכוניסט, ואני לא כל כך מבין מה קורה, אבל סבבה, אני מכוון שאנשים טובים רוצים לעשות דברים טובים. באמת הסיפור הזה של לתת בגרות לקבוצה שבקבוצה הזאת היא קבוצה הטרוגנית. יש אחד, כמו שאמרת, שהוא יודע לתכנת, אחד שהוא טוב בידיים, אחד שהוא יודע אולי להטיס, אחד שהוא יודע לנהל צוות, אחד שהוא טוב בלעצב כרזה, זה לא משנה, אבל כל אחד מוצא לעצמו את התפקיד בצוות, שזה מאוד מאוד דומה למה שקורה בעולם האזרחי, בסטארט-אפ ובכלל בחברות טכנולוגיות שמייצרות איזשהו מוצר. יש תפקיד לכל אחד, והם מקבלים בגרות 5 יחידות, בניגוד כאילו, כשאתה מקבל בגרות 5 יחידות במתמטיקה, אתה צריך לעבור את כל המתחנה, ואתה צריך להוכיח את הביצועים שלך בכל הסילבוס, בכל הפרמטרים. פה אתה יכול לאפשר למשרד החינוך לתת בגרות שהיא מייצגת יותר את החיים האמיתיים, היא מאפשרת הנדזון, כל אחד מביא את הכישרון שלו לתוך הקבוצה, והוא לא מקבל ציון בגלל שהוא התכנת הכי טוב, יכול להיות שהוא מקבל ציון בגלל שהוא הוביל את הצוות להצלחה, שזה לפעמים לא פחות חשוב. אנחנו גם דיברנו על זה פה עם יזמים, כולם אומרים שצריך צוות טוב. ישבו פה אנשים שהוא אומר, תשמע, הסטארט-אפ שלי הוא סטארט-אפ תוכנה, אני לא יודע לכתוב שורת קוד. אבל הבן אדם שישב, היזם, הוא הוביל את הצוות להצלחה, שלפעמים זה לא פחות חשוב. וכן, יצא לי, ופה עוד פעם, החיבור בינינו לפתח תקווה, כי שנינו פתח תקוואים, ופנינו לראש עירה, בולדוזר שיש לנו, רמי גרינברג, והתחלנו להריץ את זה קדימה, ויש דלת פתוחה, המוניציפלי סוחף את משרד החינוך. עכשיו משרד החינוך גם רוצה לקחת את זה קדימה, ואת הפיילוט הזה נסות לשכפל, כמו למשל יש בכפר היור גם כן מגמה של רובוטיקת רחפנים כזאת, ששם בכלל התלמידים מנהלים את זה, שזה עוד קפיצת מדרגה. לא כולנו זה הכפר הירוק, יש גם אוכלוסיות אחרות, בוא נגיד ככה, שצריכות יותר עוזרה, אבל באמת הפריפריה החברתית, היא בכלל נותנת לנו, מאפשרת בכלל אוזן קשבת, והאתגר זה עכשיו, עושים מזה מס פרודקשן, לכל המדינה.
אני חושב שלהבים עלתה על הציפיות, כי אנחנו דמיינו בהתחלה לפתור בעיה שיש לצבא. על הדרך, הדבר הזה צריך גם לייצר עניין ולחבר את זה אולי לתשתית טכנולוגית לתעשייה ולאפשר מוביליות חברתית, ופתאום גילינו שיש לנו ביד יעלום, לא מלוטש, שבליטוש קטן יכול לשנות את איך לומדים מכונות ואלקטרוניקה, כי לצערנו פחות לומדים את זה היום.
נכון. מגמת מכטרוניקה, באנו למשרד החינוך, אתה הלכת לשם, אז מגמת מכטרוניקה, נשמע לי משהו כזה אנכרוניסטי, מי רוצה להיות בזה? היום כולם רוצים סייבר, 8200, אבל פתאום הסיפור הזה סביב הרחפן, זה נשמע אחרת, זה נראה אחרת, נכון?
נכון, אני גם חושב שזה מייצר משהו אחר. דרך אגב, יש מקום להכל, זה היופי. זאת אומרת, גם מישהו שרואה את עצמו כותב קוד, או נכנס לעולמות תוכן האלה, אז הוא פוגש את זה בתוכנית הזאת, וכמו שאמרתי קודם, להבים היא רק, אפשר להגיד, הרחפנות בלהבים היא אפליקציה באותה מידה, אפשר להגיד שזה תחבורה אוטונומית של העתיד, וזה הבסיס שאנחנו נותנים בלהבים, כי זה היופי במולטי דיסציפלינרי הזה, זה העולם שהוא מחבר עולמות שעד היום היינו לומדים אותם בסילואים מאוד מאוד נפרדים, ויש פה שינוי. אז אנחנו מזהים פה שיש איזה אולי משהו שהוא יכול להיות משנה בכלל תפיסה, גם במשרד החינוך, אבל גם בעולם האמיתי, וגם התחברנו לאלון נונגר, כן. וליוביד, ואפרופו, כל להבים מגיע ליוביד, ואנחנו מזהים שיש פה, שכבר התלמידים שרואים את עצמם מגיעים, אפרופו, נוסעים מירוחם, או מקרמיאל, ובאים לראות נוערים לתוך תערוכה, שיש בה 200 חברות סטארט-אפ, וחברות גדולות אחרות במשק, פתאום רואים שיש פה קהילה, ופתאום יכולים לראות את עצמם בעוד, לאו דווקא בשירות הצבאי, גם קצת אחרי, ופתאום אנחנו מזהים שיש פה משהו שהוא חיבור אחר. הרי גם בפתח תקווה, יש לנו חברה שהתחברה לסיפור הזה. נכון. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. Mm-hmm. אנחנו לא עד הכל יודעים לתרגם היטב מה אנחנו עושים, אבל העדוות של מה שקורה בלהבים, הן משפיעות בצורה מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, פתאום גם האייטק מתעניין, כי קשה מאוד לייצר את האוכלוסייה הזאת באייטק. ומי שיש לו הנדזון ובא עם ניסיון מהצבא, אנחנו יודעים שהוא, זה הדבר הזה, הוא זרז משמעותי, בטח אם עוד עשית את זה בתיכון. אז יש פה משהו שהוא קצת מאפיין, חלק קוראים לזה מקצועות העתיד, אני לא נתלה בזה, אני רק אומר שיש פה איזה משהו מולטי דיסציפלינרי, אחר, מיוחד, שהוא בסיס למשהו. ובשונה אולי מלוויינות, כי קל להסביר שגם לוויינות הוא מולטי דיסציפלינרי, אתה רחפן, אתה יכול לטיס בסלון, או במסדרון, או בחוץ, אתה לוויין, אתה צריך קצת יותר משאבים כדי לנסות.
יש הרבה יתרונות. דבר ראשון, ברחפנות, אתה יכול לחשוב על משהו היום, להוציא את זה ולבדוק את זה בשטח מחר, וגם מחיר הטעות הוא לא סוף העולם. בלוויין עכשיו אם מישהו יחליט, לא יודע מה לעשות, חוד שהוא עושה נזק או לא יודע מה, לא עולמות תוכן שלי, אבל פה זה לידך, קרוב אליך, ובאמת זה מאוד מאוד גמיש, וגם מתחבר, הילדים מתחברים לזה. זה מדבר אליהם, איך שזה, כל העולם תוכן הזה. בוא ננסה שנייה לדבר על השירות הצבאי, אנחנו לא נרחיב, כי האנשים שמגיעים למסלולים ולמקומות האלה עושים דברים מעולים, שמישהו אחר צריך לדבר עליהם בזמן הנכון, אבל זה לא פה. אבל אפשר להגיד בוא ננסה לתמצת, השירות הטכנולוגי הזה, הספציפי, איזה כלים הוא נותן למי שמשתחרר ובסוף עוזב את הצבא, כדי להתמודד עם השלב הבא. עכשיו, השלב הבא יכול להיות, חלק מהמקרים אתה כבר צורך עניין אקדמי ולמדת, אז יש לך מסלול אחד, וחלק מהמקרים אתה לא סיימת את הלימודים, בכלל הגעת לזה בכיוון של, לא יודע מה, מפעיל, או אחד שהתעסק קצת עם כלים טכנולוגיים כאלה בצבא, על בסיס מה שלמדת בלהבים ובעתידים. איזה תכונות או מה הדברים שאתה לוקח איתך בתור מטען כתוצאה מהשירות הצבאי?
אני חושב שרוחב היריעה הוא גדול. כן. אני אגיד רגע את מה שקצת אמרנו קודם, להבים האזרחית, או גם מי שלא עבר את להבים האזרחית, אבל התקבל ללהבים בצהל, נכנס לתחום טכנולוגי מאוד מאוד רחב, רוחב היריעה הוא גדול, אני חושב שגם האתגר יהיה גדול, וגם הסיפוק יהיה גדול, ובמידה מסוימת, העולם הזה יחשוף אותו להמון דיסציפלינות. זאת אומרת, אני מניח שמי שיסיים שירות כזה, גם יהיה לו מטען מאוד מאוד רלוונטי ביד, להמשך השירות, בתפקידים יותר משמעותיים, או להמשך מעבר לתעשייה, או לאקדמיה, עם הרבה מאוד ידע הנדזון שהוא כבר צבר, זה פעם אחת. גם מי שלא יעשה שירות בלהבים בצהל, אבל הגיע מלהבים האזרחית, הוא בא עם עולם מולטי-דיסציפלינרי. זאת אומרת, לקחת את העולם הזה, ולבוא עם זה לעולם של, למשל, שירות כאלקטרונאי ביחידה שמפתחת משהו באלקטרוניקה, אבל עדיין, עם כל הבסיס שבאת, ואם נגעת במכניקה ונגעת בכתיבת קוד, אתה מבין את העולם. זאת אומרת, גם זה משמעותי. גם אם עשית את להבים האזרחית ולא הגעת להבים בצהל, עדיין יש לך רכיב מאוד מאוד משמעותי. ואני אגיד אפילו יותר מזה, אנחנו מבינים שיש עכשיו צורך בלוחמים טכנולוגיים. זאת אומרת, היום יש כלים כאלה, ואפשר להגיד גם את זה, ממש בשימוש של היחידות המתומרנות, נגיד גולני או גבעתי או חיר, ומי שבא עם רקע בלהבים, הוא מביא ידע מאוד משמעותי לעולם תוכן הזה שפוגש כבר את שדה הקרב. זאת אומרת, ברור לנו שמישהו כזה, אם הוא מגיע עם ידע כמו להבים, אז הוא הופך להיות לוחם טכנולוגי בקצה, והוא יודע גם להפעיל מערכות בקצה. הוא יכול להיות, במקום להחזיק את המאג, שזה חשוב, אבל אפרופו אם יש מישהו שיש לו כבר ניסיון בלהחזיק את הרחפן שטס מעל, ואולי גם הרחפן הזה עושה משהו, כי יש גם רחפנים שמחזיקים על עצמם משימות, אז יש פה כבר ביד משהו מאוד מיוחד. דרך אגב, פתחנו תוכנית כזאת. Okay. היא נקראת לוחם טק. ואנחנו ממש בימים אלה מגייסים ביחד עם זרוע יבשה, למחזור גיוס אוגוסט, לוחמים טכנולוגיים, כאלה שיש להם פרופיל קרבי, שהם לא הולכים לעתודה, והם הולכים לקרבי, אבל במקום שאנחנו, מה שנקרא, להחזיק את המאג או את הפקל, פקל הקרבי ביד, הם יחזיקו את הפקל הטכנולוגי בחוד המבצעי, והדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו מחפשים ממש בימים אלה, ויהיו עשרות כאלה, אז גם שם אנחנו נוגעים, וזה גם אמור לשנות את שדה הקרב. וגם מי שיעשה שירות כזה, אפרופו, הוא יבוא עם מטען מאוד מאוד מיוחד לסוף השירות הצבאי שלו, כי הוא גם יחווה סביבה מבצעית מאוד מאוד קשוחה, לצד זה שהוא יתנסה עם טכנולוגיה במתארים המבצעיים שלה, עם הרבה חיכוך בטכנולוגיה.
אז בוא ננסה שנייה לדמיין את הבחור הזה, או הבחורה. דרך אגב, בוא נשאל שאלה על זה. מה קורה עם בנות בתחום?
אנחנו, אחד, אני חושב שהתחום הזה יודע יותר מתחומים אחרים לשלב בנות, לשלב נשים.
יש איזה מספרים, משהו שאתה זוכר?
קודם כל היום, לצערנו, אנחנו מכירים את זה שבאייטק יש פחות מ-20% נשים.
כן.
היום, בעתידים, אנחנו מצליחים להכניס כ-28% נשים, אבל אני מדבר על כל המסלולים שלנו.
כן.
אבל האחוזים האלה הם לא האחוזים של החלוקה הנכונה באוכלוסייה, כי אנחנו 50-50, אפילו לבנות, לנשים יותר. ופה אנחנו חושבים שדווקא עולם תוכן הזה יכול לשנות, כי לא צריך פה פיזיות, כי מפעילת רחפן לא צריכה להיות
לסחוב 40 קילו,
וגם לא מישהי שתעשה טכנולוגיה ברחפן. האמת שקצרה העירייה מלהרחיב על זה, אבל אנחנו, יש יחידות שאנחנו רואים יותר ייצוג נשי בהם, גם באזורי הפיתוח, בתחומים האלה, והדבר הזה יכול לאפשר הזדמנות. ואני חושב שפה עבודה...
אז אתה רואה מגמה שזה הולך ומתעצם הדבר הזה.
אז אני חושב ש... אני אגיד להבין, אבל אני אומר טכנולוגיה בכלל, אנחנו צריכים לעשות יותר כדי להביא נשים לטכנולוגיה. ההזדמנות הגדולה היא לנשים, ואנחנו צריכים לחשוף אותם יותר למדעים. הפערים הם עמוקים יותר מרק הצבא או רק התיכון. אני חושב שאני מסתכל על עצמי גם כאבא. אפרופו, יש לי שני בנים ובת, שמתי לב שאת הבנים דחפתי ללגו, והבת שלי נמשכת לציור. אז אפרופו, יש עכשיו כבר, קניתי לה לגו ורוד, אז אני רואה שהיא מתחברת לזה, אבל אנחנו, אני חושב שזה מתחיל, זה מתחיל אצלנו ב-State of Mind, בגיל הרבה יותר קטן.
מהשנה האחרונה והפיילוט שאנחנו עושים בפתח תקווה דווקא, אני רואה את זה גם שהבנות הן יותר מתאימות, יותר רגועות, יותר נכנסות לזה ומתייחסות לזה בצורה רצינית. זה לפחות הרשמים שלי ביחס לבנים שהם מטבע הדברים קצת קופצניים מדי. ובאמת זה מה שנקרא פה הזדמנות לכוח הנשי לעלות, וכמו שאתה אומר יש גם הרבה מקום והרבה צורך ופוטנציאל. ובאמת אנחנו כולנו רוצים שזה יתעצם. אבל בוא נחזור לבחור או בחורה כזה שסיים את המסלול, ישתחרר, איזה דברים הוא בחוויה, בשירות, דברים שקשורים ללחץ, להיות מוכנים לאיזשהו מבצע, שמשהו יהיה מוכן בזמן, אחריות, אמינות, כל הדברים האלה, מה בסוף הבן אדם לוקח איתו הלאה, ואיך לפי דעתך, תשמע, אתה עדיין בשירות, ויש לך עוד שירות משמעותי, אבל בסוף, איך לדעתך זה יכול לפגוש את העולם הזה של היזם או סטארט-אפיסט המתחיל?
אני חושב שקודם כל החיכוך עם העולם האמיתי, שבסביבה הצבאית היא סביבה מאתגרת יותר.
כן.
אמרת את זה, לחץ, הסיפור הזה של חיי אדם, של ביטחון, של עבודה, עבודה בצוות, זה חלק מהכרח בשירות. זאת אומרת, אתה חייב, הרחפן או הכלי לא עומד לבדו,
כן.
בין אם אתה מטיס או בין אם אתה מפתח, אתה צריך לעבוד בצוות, אתה צריך לעמוד בזמנים. יש פה ערכים שהם בסיסיים לעולמות תוכן האלה של יזמות, של רגע, איך אנחנו, אפרופו, אנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, אבל איך שולחים כלי לטיסה? עושים לו איזה, אנחנו קראנו איזה פעם מסדר,
כן.
יושבים סביבו, מסתכלים עליו, רגע, מה הכלי הזה עבר, איך הוא עבר, דבר על הכלי ככלי, אבל זה, אפשר לדבר על זה על כל מוצר שמפתחים, ואיך אנחנו למעשה שולחים מוצר, או מלווים מוצר, או מלווים איזה משימה, בהיבט הטכנולוגי שלה, או בהיבט הטכנו-מבצעי שלה.
כן.
והתכונות אופי האלה, הם, אני חושב שהן נדרשות, בוודאי ובוודאי גם אחרי הצבא. זאת אומרת, זה לא רק העבודה בצוות, כמו הסיפור הזה של מקצועיות ודיוק, ירידה לפרטים, חקר תקלות, היכולת להתמודד עם תקלות, היכולת להבין שכן, ריסקתי משהו בקיר, למה זה קרה? עשיתי טעות, למה זה קרה? סיפור התחקור, ההבנה של ירידה לפרטים, הבנה ממה זה קרה לנו, איך משתפרים לדבר הבא. זה חלק מהדברים שאנחנו בטח לומדים אותם בשירות הצבאי, ובטח מדגישים אותם בהקשר של גם להבים האזרחית וגם הצבאית. כי כלי אווירי, הגרביטציה תמיד תחפש אותו. ותמיד שבונים משהו, אפרופו, אם לא טועים, אם לא מנסים לא טועים, אז אנחנו מבינים שהסיפור הזה של למידה מכישלון או מטעויות, זה הדרך המשמעותית ללמידה, ואתה חווה את זה המון באזורים האלה. אז יש פה המון המון תכונות אופי שנכנסות פנימה. זאת אומרת, זה גם האישי, אני עם עצמי, כמה אני מקצועי, כמה אני יורד לפרטים, כמה אני אחראי, כמה אני... העולם השני זה כמה אני עצמאי, כמה אני יודע להיכנס לתחומים שאני לא מכיר אותם, כמה אני לומד, יודע להיכנס אולי למרחב הצבאי, אתה לא יכול לבחור אותו. אתה לא יכול לבחור איפה אתה מטיס. קיבלת משימה, אתה צריך להתארגן למשימה, ולכן האתגרים במרחב הצבאי הם תמיד קצת אקסטרים לאזור האזרחי. עם מימד הזמן, האזור הזה מאוד מאתגר, ואתה מקבל תכונות אופי מאוד מיוחדות למי שחווה את העולם תוכן הזה. זאת אומרת, זה גם איזה חוסן של לא לחשוש מטעויות, לא לחשוש מלטעות, לא לחשוש להתמודד קצת עם הלא נודע. הצד השני של זה, זה להיות מוכן בהיבט הטכנולוגי ובהיבט המשימתי היטב, לצפות לגרוע מכל, לחפש את התנאים הנכונים, לוודא להבין היטב מה בניתי ולמה זה נועד, זאת אומרת, להתאים את נקרא לזה את הצורך למטרה, או את המוצר למטרה, או למשימה. יש פה המון 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 דברים שהם, אני חושב שאם נוריד את המילה הצבאי החוצה, אין שום הבדל בין, מה, בין איפה שזה פוגש את עולם התוכן האזרחי. והם נפגשים, בסוף פיתוח טכנולוגי הוא, הוא מאוד מאוד זהה. הצבא מכניס רק את ההיבט האקסטרימי ו, וקצת אתגרים שקשורים ב, בשדה הקרב.
יפה, אז כמו שאמרנו גם בתחילת השיחה, יש איזשהו קו שמחבר בין בני נוער שמחליטים ללכת לעסוק בעולמות טכנולוגיים, בין מי שבסוף מגיע לאקדמיה ובין מי שלא, אבל עוסק בטכנולוגיה, דרך ההפעלה, דרך החיבור, האינטגרציה, שילוב של רכיבים, עבודה בצוות, השירות הצבאי ואחרי זה המשך החיים למי שהעולם הטכנולוגיה זה מתאים לו. זהו, לסיום, אם יש כמה דברים שאתה רוצה להגיד, טיפים או מסרים לחבר'ה שנמצאים עכשיו, לא יודע, בני 16-17 כאלה, דרך אגב גיליתי של הפודקאסט, מאזינים גם בני נוער, יש איזה סטטיסטיקות כאלה. יש לך איזה מסר להגיד להם מה חשוב, מה לא חשוב, מה הם צריכים לעשות?
אז אני חושב שאנחנו קודם כל חיים בעולם שבו הכל אפשרי. המוטו של היחידה שלנו זה ידע, רצון ומסירות, יהפכו את הבלתי אפשרי לאפשרי, והמוטו של עתידים זה תהיה מציאותי תחלום, ואנחנו גם רואים אותו אפרופו בקצת יותר הפניה נשית, תהיה מציאותי תחלמי. זה אומר בגדול שאין משהו שאי אפשר לעשות, בטח לא בעידן הטכנולוגי הזה, אתה רק צריך להחליט שזה מה שאתה רוצה, לחלום אותו, ואם הצלחת לדמיין אותו, אתה תגיע אליו. אז זה האמונה הבסיסית שלנו, זה פעם אחת, ואנחנו, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד רוצים לעודד את האנשים, אני מסתכל על זה מהאזור שלי, בצבא, לקודם כל, לשירות משמעותי, אני חושב ששירות משמעותי הוא המפתח, הוא יכול להיות המפתח להרבה דברים בחיים, גם לקשרים שאולי נשמעים לנו קצת קלישאתיים, כמו מוביליות חברתית, אבל בכלל אפשר להפיק את השירות הזה, לא משנה באיזה צד תיקח
גם אותו. גם אם אתה בגולני, יש לך לוחם תיק.
וגם אם אתה כן. לוחם, אז אתה מקבל עם זה ערכים מאוד מאוד משמעותיים. דרך אגב, אנחנו גם נכנסים לעולמות של מכינות קדם צבאיות, אז אפרופו, אנחנו רוצים למקסם, קודם כל שירות משמעותי. אחרי זה יש לנו רכיב מאוד מאוד חזק של שירות טכנולוגי, אבל אני חושב שאם אני נותן את המסר העיקרי לבנות ובני הנוער, זה תכוונו לשירות משמעותי, תפיקו מזה את המיטב, תגיעו הכי טוב שאתם יכולים לצו הראשון, בכל נקודה בזמן תהיו הכי מצוינים שאתם יכולים. בצו ראשון, בפסיכומטרי, אם אתם בקורסי הכנה לצהל כאלה ואחרים או בתוכניות, תפיקו את המיטב כדי למקסם כל הזמן את המקסימום שאתם יכולים להגיע אליו. ואל תחששו מהאקסטרים, אל תחששו מלהגיע לכוון הכי גבוה, וזה בדיוק מה שאנחנו מאמינים בו. להיות מציאותי, לחלום, לשים את הנקודה, אנחנו עתידים פה כדי לעזור לכם. וגם אם אתם לא בטוחים, אנחנו רלוונטיים אליכם, פרופו כי שמנו בהתחלת ההגדרות, תשאלו. אנחנו לפנות אלינו, יש לנו המון המון צירי פניות, אנחנו נדע להפנות אתכם, בין אם פניתם לעמותת עתידים, או למנהלת עתידים בצהל, יש לנו גם תוכניות לאחרי השירות, אז אפשר לעשות הרבה הרבה דברים, ואפרופו לא רק בני נוער, כי אם אתם גם אנשי הייטק ומעסיקים, יש לעמותה האחות שלנו גם אזורים שקשורים לעתידים לתעשייה, והשמה גם ללוחמים, אני חושב שגם שם אפשר לאתגר. אז רוחב העירייה של העיסוק שלנו הוא ענק, ניסינו להביא את זה בקצת טעימות, אני רוצה גם להודות לך מנחם על הבמה, תענוג גדול, ואני חושב שאפרופו מה שנולד אז באיזה נייר כזה, מאוד מאוד קטן שנקרא להבים, פתח עולם תוכן שאני חושב שאנחנו, אוקיינוס שלם שאנחנו עוד לא מבינים, לדעתי, עוד לא רואים את הסוף שלו.
לגמרי. יפה, אנחנו גם נשים בקישור בפודקאסט פרטים איך להגיע למנהלת עתידים ולמי שתחליט שצריך כדי לנתב באמת החבר'ה. תודה רבה שבאת, והיו דברים מאוד מאוד חשובים בשביל העתיד של כולנו. יאללה, בשמחות.
תודה רבה.